ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויקרא לבן יגר צעדותה ויעקב קרא לו גלעד. מה שכבר משהו גלעד זה התרגום של יגר צעדותה, והיינו אך כל הזמן, כל ה-20 שנה שיעקב בבית לבן, הוא מסתום מדבר עם לבן בארמית, והתורה תרגמה לנו לעברית כשיעקב מעל לבן כך וכך, ולבן אמר יעקב כך וכך, וכל התורה תרגמה לנו לעברית. וכן כשמשה מדבר עם פרעה, יוסף עם פרעה, אז הם דיברו מסתום במצרית, התורה תרגמה לנו לעברית. כאן התורה תרחה לכתוב שלבן קרא למקום יגר צעדותה ויעקב קרא לו גלעד. דבן יעקב יודע ודאי היטב ארמית אחרי 20 שנה בבית לבן, ועוד יותר מזה כנראה כבר כשבא לבית לבן ידע ארמית, כי דיבר מהרואים החי מאין אתם ודאי גם להם אמר בארמית, והוא יודע היטב ארמית. והתורה מספרת לנו שיעקב קרא למקום גלעד בעברית. התורה רוצה לספר לנו כנראה שגם אחרי 20 שנה בבית לבן, ובשעה שיעקב מתפייס עם לבן אחרי כל המריבה שהייתה ביניהם, יעקב מתפייס עם לבן אבל לא שינה את לשונו. הוא עם לבן הוא מדבר ארמית, אבל הוא כשלעצמו מדבר על לשון הקודש, הוא לא שינה את לשונו לעבור לארמית. עם נשיו ועם ילדיו ודאי דיבר בלשון הקודש. זה אולי הכנה, כי בניו עתידים לרדת למצרים, ואחד הדברים שבזכותם נגלו ממצרים שלא שינו את לשונם. הרי חז"ל אמרו שבשביל ארבעה דברים נגלו ממצרים, ואחד מהם שלא שינו את לשונם. שגם מצרים, ודאי מנוגסים מהמצרים דיברו מצרית, אבל בינם לבין עצרם שמרו על לשון הקודש, דיברו בלשון הקודש. וזו אחת הזכויות שבגללם נגלו ממצרים. יש עניין מיוחד בשמירה על לשון הקודש, שפה שהקדוש ברוך הוא ברא בה את העולם, שמדבר בה עם הנביאים. לשון הקודש משפיעה קדושה. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שיש אנשים ששומעים שיר בלשון הקודש משבחים את השיר, גם אם השיר הוא על דברים קרועים, אם השיר הוא בשפה אחרת, אצל הרמב״ם זה ערבית בדרך כלל, אז מגנים את השיר גם אם הוא שיר על דברים טובים. אומר הרמב״ם זה לא נכון, דבר טוב, שיר של חוכמה, של דברים טובים, צריך לשבח, הוא טוב בכל לשון. אם הוא בלשון הקודש הוא עוד יותר טוב, ודבר גרוע הוא גרוע בכל לשון, ואם הוא בלשון הקודש הוא עוד יותר גרוע, כי בלשון הקודש ניתנה לנו לקדושה ולא להשתמש בה לדברים לא טובים. אז לשון הקודש כשל עצמה זה באמת לא מספיק לתת הכשר לשיר, אבל כשהשיר הוא טוב אז לשון הקודש זה עוד יותר טוב. לשון הקודש זה תפקידה להשפיע קדושה על האדם, אבל כל הדברים שיש לנו שמשפיעים קדושה על האדם אפשר להשתמש בהם אחרת. שבת קודש, היום הכי קדוש, שאר ימים טובים, מקראי קודש, הם כולם משפיעים קדושה על האדם. אדם יכול, שבת מעין עולם הבא, ואדם יכול להיות גם מחלל שבת ולהיות מאלה שמומר בכל התורה כולה. תלוי מה הוא משתמש עם השבת. הוא יכול להשתמש בשבת לקדש אותה, לקדש את עצמו, הוא יכול להשתמש בשבת אחרת. השבת היא לא ערבות לזה שיהיה הכל טוב, אבל היא כלי מצוין שהשם נתן לנו, כלי להשיג קדושה, רוממות הנפש ולהעמיק בתורה, גדולי תורה אומרים שבשבת משיגים בתורה יותר מאשר בימות השבוע, אבל בתנאי שמשתמשים בשבת לדברים האלה. אותו דבר בנוגע לארץ הקודש. ארץ הקודש היא נותנת תורה, היא נותנת יראת שמיים, היא נותנת רוח הקודש. כשאנחנו מתפללים בסליחות, אל תשליחנו מלפניך ברוח קודשך, תיקח ממנו. אז יכול להיות שאחת המשמעויות זה שאל תזרוק אותנו מארץ ישראל, ומילא אל תיקח מאיתנו את רוח הקודש, כי ארץ ישראל נותן את רוח הקודש. אבל הכל אם משתמשים בה לקדושה. אם חלילה מישהו משתמש בהפך מהתורה, אז היא נותנת ההפך ממה שהיא צריכה לתת. לכן כשעם ישראל לא ראוי שהם מגלה אותנו מארץ ישראל, מפני שאם להיות בארץ ישראל ולחתור, זה יהיה כדרוג גדול מאוד על עם ישראל, ויביא ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. אז כדי שלא יצטרך להשמיד את ישראל, הוא מגלה אותנו מהארץ, כי הארץ היא קדושה והיא מיועדת למי שרוצה לשמור על הקדושה שלה, ומי שלא רוצה לשמור על הקדושה שלה, אז היא מקטרגת עליו. תורה אומרת מפורש, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. שארץ ישראל היא לא סובלת חוטאים, כמו אדם שאוכל מאכל שהקיבה שלו לא יכולה לעכל, אז הוא מקיא אותו. כך ארץ ישראל לא יכולה לעכל עוונות, והיא מקיאה חס ושלום את החוטאים. אז כל הדברים הקדושים שהשם נתן לנו הם טובים והם מתנות גדולות, אבל הם בתנאי שמשתמשים בהם לדברים הנכונים, ואחרת זה הפך הם כתרוג. הגרא ישב בווילנה על אדמה טמאה, היה קודש קודשים, וטיטוס היה בקודש הקודשים והיה טמא שבטמאים. כל דבר לפי איך שמשתמשים בו. אז התורה אמרה שרמזל לנו לשמור על לשון הקודש, אז זה עצה שישראל יצאו ממצרים, שלא יתאמו חס ושלום במצרים, שלא ישתקעו ב-50 שערי טומאה, שאם הם תת שערי טומאה עוד יוכלו לצאת ממצרים. כשמדברים על גזירות היוונים, גזירות היוונים היו על ביטול שבת וברית מילה ועוד דברים, אבל הייתה גזירה קודמת של היוונים שהיא לא הייתה לכאורה גזירה כל כך קשה. תלמי המלך ציווה לתרגם את התורה ליוונית, לקח 72 חכמים מחכמי ישראל שיתרגמו לו את התורה ליוונית. והגמרא מביאה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים בתרגום הזה, שתלמי יושיב אותם בחדרים נפרדים בלי טלפון בחדר, שכל אחד יהיה מבודד מחבריו, כדי שלא יוכלו להחליט על שינויים בתורה, יוכל לבדוק אם תרגמו נכון. אז השם נתן בלב כולם עצה, וכולם הסכימו לשנות שינויים מסוימים בתורה. למשל, לא להתחיל את התורה בראשית ברא אלוקים, כדי שהוא לא יאמר שבראשית זה שם גם כן שם של איזה אלוהות, אלא אלוקים ברא בראשית, ועוד שינויים כאלה בתורה. אז היו ניסים בתרגום הזה, ואף על פי כן, והתרגום אפילו השפיע על ההלכה שמותר לכתוב את התורה ביוונית, והגמרא דורשת יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, שיופיותו של יפת תהיה בעולי שם, שהשפה היפה של יפת היוונית תהיה בעולי שם. ובכל זאת, למרות כל המעלות האלה, חז"ל קבעו תענית על התרגום של התורה ליוונית. בסליחות לעשרה בטבת של האשכנזים מזכירים את התענית הזאת, שבשמונה בטבת יש תענית על תרגום התורה ליוונית. למה? כי זה להחשיך את האור של התורה. מילא שהגויים קוראים את התורה ביוונית, לא אכפת לנו, אבל זה גורם שגם היהודים ילמדו את התורה ביוונית במקום בעברית. היהודים שיושבים במצרים או בארצות אחרות ילמדו את התורה ביוונית במקום בעברית, ועל ידי זה יתרחקו ממסורת חז"ל על התורה, הדרשות של חז"ל על התורה, הרבה מהן הרי בנויות על משמעויות דקות של המילים ומטריעות וראשי תיבות ועוד דברים שלא ניתנים לתרגום, וכל פעם לא מופיעים בתרגום היווני. אז ממילא זה חושך ולא אור התרגום של התורה ליוונית. לכן חז"ל קבעו תענית על זה, שיהודים הפסיקו ללמוד, לא כולם חסו שם, אבל היו כאלה שהפסיקו ללמוד את התורה בלשון הקודש והתחילו ללמוד אותה ביוונית. אפילו חוץ מהתרשת של הזל, אבל אם לומדים אותה ביוונית זה חסר מחלק מקדושת התורה. נכון שהתורה קדושה גם ביוונית, אבל זה לא אותה קדושה כמו בלשון הקודש אם לומדים אותה. זה חיסרון ללמוד את התורה ביוונית. בדורות האחרונים אז גם כן זה הייתה התחלת הפרצה של המשכילים, שתרגמו את התורה לגרמנית כביכול כדי שיהודים יוכלו ללמוד יותר תורה, אבל מעשה כמעטם הייתה כדי שיהודים ילמדו גרמנית ויפסיקו ללמוד את התורה כמו שצריך. שעדי זה יהודים כבר לא ילמדו תורה שבעל פה, משנה, הגמרא, זאת הייתה הצעת הרשעים, תרגם את התורה לגרמנית. ואחר כך תרגמו גם את התפילה לגרמנית, שמקום להתפלל בלשון הקודש התפללו בלשון גרמנית, ומזה עברו לדברים אחרים קרואים יותר ויותר, שמחקו מהתפילה את ציון וירושלים, ושעברו שבמקום שבת יהיה יום ראשון וכן הלאה, כל מיני שלבים של התבוללות. אבל השלב הראשון היה שתרגמו את התורה ליוונית כדי לנתק את היהודים מתורה שבעל פה. היום ברוך השם המצב מתוקן במידה מסוימת, שיש באמת הרבה תרגומים לתורה שבעל פה, יש ש"ס באנגלית ובשפות אחרות, שאר ספרי קודש בכל מיני שפות, אבל כמובן שהכי טוב שזוכים ללמוד את התורה בלשון הקודש. והמצב משופר מבחינה זו שאפשר בלי לדעת לשון הקודש ללמוד ש"ס ועוד הרבה ספרים, אבל לא כל הספרים מתורגמים. אבל גם הקדושה חסרה בשאר בשונות. ודאי יותר טוב מישהו לומד ש"ס באנגלית משם לומד שטויות בעברית, כמו שהרמב"ם אמר ששיר בערבית גם כן משובח אם הוא מדבר דברי חוכמה, ושיר בלשון הקודש הוא גרוע אם הוא מדבר שטויות. ודאי עדיף מי שלומד ש"ס באנגלית משם מי שלומד שטויות בעברית. אבל הזכות הגדולה אם לומדים בלשון הקודש, זה נותן קדושה לאדם עוד יותר. כל ש"ס נותן קדושה לאדם, אבל בלשון הקודש עוד יותר. למרות שהש"ס בעצמו הוא לא לגמרי בלשון הקודש, הוא בחלקו הגדול ארמית, אבל ארמית היא כבר נהייתה איזו שכינה של לשון הקודש. אפילו בתורה יש גרסא דוטא, בנביא יש פסוק שלם בארמית, ובכתובים יש פרקים שלמים בארמית. הגמרא אומרת על זה שזה נותן חשיבות לארמית, היא קצת דיבת חורגת של לשון הקודש. גדולי ישראל בכל הדורות הרי כתבו בלשון הקודש. רש"י, גם אם רש"י משתמש פה ושם במילה צרפתית כדי להסביר לנו את העניין, אבל הלשון של רש"י הרי לשון הקודש, ותוספות והרמב״ם, אם כי הרמב״ם כתב גם ספרים בערבית בשביל אלה שלא יודעים עברית, אבל כתב את יד החזקה בעברית. שאר גדולי ישראל, כל השאלות ותשובות וכל המפרשים, רשב"א ורמב"ן וכולם, הכל לשון הקודש. אז ודאי זה הזכות הגדולה ללמוד את התורה בלשון הקודש. גם להבין יותר את דרשות חז"ל, את עומק דרשות חז"ל, היו כאלה שהתעמקו מאוד להבין איך הדרשות של חז"ל נכנסות ללשון הקודש, או איך התנ"ך מובן יותר על פי דרשות חז"ל. המלבים והכתב והקבלה הם עשו גדולות בזה, להסביר איך כל דרשות חז"ל בנויות על לשון הקודש. הבנת התורה לא ייתכן אלא בדרך שחז"ל הבינו את התורה. אז אם לשון הקודש הייתה מפתח לגאולה הראשונה במצרים, אז בעזרת השם היא תהיה מפתח גם לגאולה האחרונה במהרה ימינו. באמת בדור האחרון נהייתה פרצה בילדותי, לא דווקא יראי השם, אלא החילונים דגלו בשמע עברי, דבר עברית, שכל דבר יהיה בעברית. ואחר כך לאט לאט זה נהיה כאן הרבה אנגלית במקום עברית. במקום, בילדותי הייתה מכולת, היום יש סופרמרקט וכן מילים אחרות. חבל. אז מילא מי שכל התרבות שלו זה רק המכולת, אז לא נורא אם יגיד סופרמרקט, אבל מי שלומד תורה כדאי שישתמש עד כמה שאפשר בלשון הקודש. ובזכות לשון הקודש, כמו שנגאלנו ממצרים, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.